רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן, והשבוע בעושים עסקים, איך הגענו ל-14 שקל ו-90 אגורות לחודש בסלולר?
הפרק בחסות ג'ייפרוג, המגייסת מפתחים, ארכיטקטים, אנשי דב-אופס ומנהלי מוצר במגוון תחומים. ג'ייפרוג היא אחת מהחברות המובילות בעולם כלי הפיתוח, והטכנולוגיות והכלים שהיא מפתחת משמשים את מפתחיהן של רבות מהחברות הגדולות בעולם, מגוגל וספוטיפיי ועד אפל ונטפליקס. ג'ייפרוג מגייסת מפתחי פרונט-אנד ובק-אנד, ארכיטקטים, מנהלי מוצר, אנשי דב-אופס, אוטומציה ועוד. אם יש בכם תשוקה בוערת לפיתוח תוכנה, סקרנות לגבי כלים חדשים ומתודולוגיות פיתוח חדשניות, ואם אתם רוצים לעבוד עם המפתחים הטובים ביותר בכל העולם, בקרו ב-join.jfrog.com או הקליקו על הבאנר של ג'ייפרוג באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
מלחמות הסלולר רשמו השבוע הסלמה נוספת, כשהוט מובייל ביחד עם סני תקשורת יצאו במבצע של חבילה סלולרית במחיר שפש של 14 שקלים ו-90 אגורות בלבד לחודש. איך זה שהחברות מסוגלות להציע תעריפים כל כך נמוכים? האם אנחנו כצרכנים רק נהנים מהתחרות העזה? ומה צופה העתידן של חברות התקשורת? על כל השאלות הללו ועל שאלות נוספות, אנחנו מדברים עם כתב ופרשן התקשורת של גלובס, גדי פרץ. שלום גדי פרץ.
שלום חגי.
אנחנו מדברים בסופו של שבוע שבו חברת הוט מובייל יחד עם סני תקשורת בעצם מכריזה על מבצע לחבילה סלולרית לצרכנים בעלות של 14 שקל ו-90 אגורות, שזה נשמע מחיר בלי להבין יותר מדי, נראה לי חלום לצרכנים, אבל לא כך בטוח שזה כזה חלום לחברות.
נכון, מדובר מבצע מאוד מאוד אגרסיבי של הוט מובייל וסני. יש למבצע הזה כמה מטרות מבחינת הוט מובייל וגם מבחינת סני, נדבר על זה אולי בהרחבה אחר כך, אבל בגדול אנחנו רואים התלקחות של התחרות על המחירים בסלולר, ויש לזה כמה וכמה סיבות. אני חושב ש הוט מובייל בשנה האחרונה נמנעה מלהתעסק, מלהוריד מחירים, בוא נקרא לזה כזאת, לא נלחמה בגזרת נתח השוק בסלולר, והפעם היא חוזרת לזה, ככה בדלת האחורי, דרך מבצע עם סני, וזה אכן מעורר במות בעיות.
עכשיו, היא עושה את המבצע הזה של המחיר הזה, בכדי להשיג לעצמה יותר מנויים, או יותר להזיק לחברות אחרות, או ששני הדברים באותה מידה?
שני הדברים באותה מידה. תראה, מתפתחת כאן מציאות שהיא קצת שונה ממה שהיינו מורגלים לה בחודשים האחרונים בשוק הסלולר. וצריך ככה להקדיש איזושהי דקה כדי להבין את העניין הזה באופן יותר כללי. תשמע, בסופו של יום, אז כבר אי אפשר להפריד בין הפעילויות השונות של החברות. כלומר, יש קבוצות תקשורת. יש קבוצות תקשורת שמספקות את כל השירותים. זאת אומרת, סלקום מספקת טלוויזיה, היא מספקת סלולר, היא מספקת אינטרנט, וכנ"ל גם פרטנר ועוד וכולי. זאת אומרת, היום אנחנו כמובן בזק, אז היום אנחנו מדברים על תחרות שהיא בין קבוצות. זה לא תחרות על פי סגמנטים, כלומר, התחרות היא לא אך ורק בסלולר, או שהיא לא אך ורק בטלוויזיה, והדברים קשורים ביניהם. מה שקורה כאן זה שכשיש תחרות כזאת, אז בעצם כל החברה משתמשת בכלי נשק שזמין לה והכי נוח לה להשתמש לאותה נקודת זמן. אם פרטנר וסלקום מגבירות את המאמצים בתחום הטלוויזיה ולוקחות להוט יותר ויותר לקוחות, היא לא חייבת להגיב בגזרת הטלוויזיה, היא יכולה להגיב בגזרת הסלולר. וזה בדיוק מה שקורה כאן. פשוט החברות משכללות את את התחרות בין הקבוצות. אני אזכיר רק ככה בעוד משפט, שמה שאנחנו גם רואים שקורה בשוק זה את הכניסה המסיבית של של פרטנר ושל סלקום לתחום הסיבים האופטיים, ואת התחרות מצד הוט גם כן, ששיקה חזרה בשבוע שעבר להשיק את את ה-500 מגה, שזה ממש מוצר שמיועד להתחרות בקצבים של בקצבים המהירים הגבוהים.
כן, עכשיו תשמע, אני שאלתי אותך קודם, האם זה מהווה באיזשהו אופן מדיניות שאומרת בעצם אני מוכנה להוציא לעצמי עכשיו עין אחת בתמורה להשיג שזה יוציא למתחרים, ואומר הוט ופרטנר את שתי העיניים. זו בעצם מדיניות שלה. זאת אומרת, מה שאני שואל זה האם אכן במחיר של 14 שקל ו-90 אגורות אין סיכוי שהיא מצליחה להרוויח.
הסיכוי להרוויח במחיר כזה הוא מאוד מאוד נמוך. בוא, זה די ברור שמי שעושה מבצע כזה, אז לא עושה כאן, לא עושה אותו כדי להרוויח, כי אתה יודע, כשאתה מדבר על 14.90 פלוס מע"מ, זה בערך 12 שקלים לפני המע"מ. אז בקיצור, אתה לא באמת מרוויח מחבילה כזו, גם זו חבילה עם, אם אני זוכר נכון, נמצא בגודל של 40 גיגה גלישה, 40 או 50 גיגה גלישה, זו חבילה מאוד... בקיצור, חבילה מאוד, מאוד יפה ומאוד אטרקטיבית. אז מי שמוכר במחיר כזה, וכך בחשבון גם, שהוט מובייל עוד צריכה לשלם את העמלה לסני, אז אפשר להבין שלהרוויח כאן כסף, הוט מובייל לא מרוויחה, אבל כמו שאמרת, יכול להיות בהחלט, וזאת הסברה הרווחת, שהיא עושה את זה על מנת להרוויח בטלוויזיה, או להחליש את פרטנר וסלקום בתחום הטלוויזיה.
כן. נשמע, אגב, צריך להזכיר בהקשר הזה שאותה סני תקשורת שעושה את המבצע הזה עם הוט מובייל היא עצמה מונופול בתחום ציוד הקצה, היא היבואנית של סמסונג. עד כמה זה קשור לעניין?
תראה, סני עושה כאן מהלך מדהים מבחינתה. כלומר, סני ממש מבחינתה זה מהלך מבריק. קודם כל, היא מרוויחה מזה ש... מרוויחה מהוט, היא תקבל את העמלה על כל הכוח שייכנס לחנות שלה ושייקח ממנה סין, אז היא מרוויחה פעם אחת שם. פעם שנייה, היא מייצרת תנועה גדולה מאוד לכיוון הלקוחות שלה, זאת אומרת, לחנויות שלה. הלקוחות שנכנסים וירצו לקחת סתם, ירצו לקחת חבילת סלולר, אז על הדרך אפשר יהיה למכור להם גם אוזניות או מכשיר סלולרי וכו'. אז היא מייצרת תנועה. ודבר נוסף, שצריך לזכור שזה קצת ככה יותר רחב, זה העניין של התחרות בשוק ציוד הקצה. היום התחרות, היום סני מתחרה מול המפעילים על מחירות סמסונג, כל אחד מוכר וקונה מסמסונג ומוכר את זה, אבל פשוט השווקים הם נפרדים. סני מוכרת לשוק הפתוח, והמפעילים קונים ישירות מסמסונג הקוריאני, בקוריאה, ולכן יש כאן תחרות גם על שוק ציוד הקצה בישראל. ואיך המפעילים יגיבו, תשמע, זה באמת, זה באמת יהיה מעניין לראות מה תהיה התגובה של המפעילים, כי כמו שאמרתי, סני מתחרה בהם בכמה גזור. ולכן זה אטרקטיבי לראות מה הם יעשו.
תגיד, עכשיו אנחנו שומעים שמשרד התקשורת ורשות התחרות בעצם קיבלו תלונות בהקשר הזה מן הסתם מחלק מהשחקנים בשוק, לא מהצרכנים כמו שהם נהנים. עד כמה בכלל להערכתך הגופים האלה ירצו להתערב? כי אתה יודע, זה מזכיר לי כל מיני מאבקים מסחרים אחרים, כמו שיש יבוא בעצף וכל מיני דברים מהסוג הזה, שבאה הרגולציה ואומרת, רגע, תעצרו, יכול להיות שהצרכנים נהנים פה, אבל זה בעצם הנאה לטווח קצר, כי יש כאן תחרות לא הוגנת, ואנחנו לא ניתן לזה יד. זה בכלל משהו ריאלי מה שאני אומר עכשיו?
אני אתחיל מהסוף ואני אגיד שלא, אבל אני אסביר. תראה, הרגולטור לא יתערב, למרות שלכאורה, שוב, אתה יודע, יש זווית מסוימת שאולי כן יכול להתערב, אבל אני לא מאמין שמישהו יתערב, וזה בגלל הסיפור שהוט היא מונופול בטלוויזיה. ולכן, אתה יודע, בעצם הטענות נסמכות על זה שאם היא מונופול בטלוויזיה, אז היא לא יכולה לנקוט בפרקטיקה של הוצאת מתחרה דרך אמצעי כמו סלולר. כלומר, היא לא יכולה, זה פרקטיקה פסולה מבחינת הגבלים עסקיים, ולכן בשם מנסים לתפוס אותה ולהגיד ששם היא עברה, היא עושה איזשהו פאול. אבל אני אגיד לך משהו, חגי, הסיכוי שמישהו יתערב פה הוא מאוד 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 נמוך. אני לא מאמין שמישהו יתערב. אף אחד לא ירצה גם, אתה יודע, להצטייר כמי שמתנגד לירידת מחירים, למרות שאנחנו כולנו מבינים שהמחירים בסלולר הם מחירים, בוא נגיד, מאוד מאוד אטרקטיביים, שאפילו שלא חלמנו להגיע למחירים כאלה. עדיין, ויש לזה בעיות, זה שאני מדבר עליהם בנפרד, אבל אני לא רואה אף רגולטור שמתערב במבצע הזה ונוקט כן איזושהי פעולה כדי להפסיק אותו.
אפרופו רגולטורים, אני נזכר שלפני ממש יומיים שלושה, בנק ישראל בעצם פרסם איזשהו נייר עמדה או משהו כזה, שבו הוא אומר שחלק מחברות הסלולר הורידו את המחירים יתר על המידה באופן שבו לא יאפשר להן בעצם להתמדד עם השקעות עתידיות שהן צריכות לעשות. בעצם בנק ישראל בא ואומר, החברות הסלולר מוכנות לשלם בטווח הקצר את המחירים של מבחינתן, בעובדה שהן מורידות מחירים למחירים רצפה ואפילו מתח לכך, אבל בסופו של דבר זה ימנע מהם להשיג את הכספים שהם צריכים להשקיע בטכנולוגיה עתידית, ובסופו של דבר זה יפגע בהם, וגם אז בעצם בצורה עקיפה גם בנו.
אני חושב שמה שבנק ישראל אומר זה נכון, ואנחנו כותבים את זה לא מעט. יש כאן בעיה חמורה. תשמע, בסוף כל מי שקידש את התחרות ואך ורק את התחרות מוצא את עצמו היום במצב שבו הוא מקבל אולי חבילת סלולר ב-10 או 15 שקלים, אבל בסופו של יום כאשר האתר שנמצא ליד הבית שלו נופל, אז הוא יכול לשכוח מזה שמישהו ירים את האתר הזה בתוך חצי שעה או שעה, ולפעמים זה יכול לקחת יום או יומיים. מה שאני רוצה להגיד, שיש איזשהו טריידו, יש איזשהו איזון, ואנשים פשוט בגבות השיח הפופוליסטי הזה של כל הזמן רק להוריד מחירים ולהוריד תחרות ותחרות, אנשים פשוט שוכחים שיש בענף הזה, ואני מניח שגם בענפים אחרים זה אותו דבר, אתה לא יכול לשחק רק על מגרש של מחיר. אתה לא יכול לשחק על מגרש של מחיר, משום שהשלכות של זה יגרמו לך בסופו של דבר להפסיד יותר. כי המדינה מפסידה יותר כשהמפעילים לא מרוויחים כסף. והמדינה מפסידה במובן הזה, כלומר אני אומר לא מרוויחים כסף, במובן הזה שהם לא משקיעים. וכשאין השקעות, ובייחוד בתחום התקשורת, אנחנו רואים את הפיגור הגדול של מדינת ישראל בכל מה שקשור להשקעה בתשתיות, אז בסוף שכרנו יוצא בהפסדנו. ואני חושב שבנק ישראל מתחיל להבין את זה, אני חושב שגם במשרד התקשורת מתחילים להבין את זה, וזה ייקח את הזמן, ואני מקווה שבסוף, אתה יודע, בסוף זה יתוקן, אבל את הנזק אנחנו כנראה נאלץ לספוג. מדינת ישראל לא תהיה בין המדינות המובילות, לא בדור החמישי ולא בתחום הסיבים האופטיים, וזה נזק לשנים ארוכות, ואנחנו נצטרך להתמודד איתו.
שרגא ברוש, תעשיין ישראלי ונשיא התאחדות התעשיינים בישראל. חלק מהמטרה של הקמפיין הציבורי שהשקתם בחודשים האחרונים זה לשכנע את הממשלה להשקיע ולפתח את התעשייה המקומית שלנו. איך הממשלה יכולה לעשות את זה?
קודם כל צריך להבין שתעשייה לא יכולה להתפתח אם המדינה לא נותנת לך רוח גבית. זה נכון שאת הכסף למה? אנחנו משקיעים, זה נכון שאת היוזמות אנחנו מביאים, אבל אם מצד שני להחתים את המנהל על רישיון לוקח שנתיים, אם להוציא רישיון עסק לוקח 5 שנים, אז הרי ברור לגמרי שזה יותר חמור מכל עלות אחרת, בין שישנה בין שאיננה. דבר שני, זה ודאות בכללי ההתנהלות. כלומר, מדינת ישראל חייבת להסביר למשקיעים שלה את כללי המשחק, ואי אפשר שישנו אותם כל חצי שנה או כל שנה.
כשאתה אומר
שנים.
כללי המשחק למה?
למשל, שיעורי מס הכנסה. קבעת שיעור מס הכנסה כזה או אחר, אתה לא יכול כל חצי שנה לשנות אותו.
אז לייצר סביבה עם פחות רגולציה, יותר ודאות.
ויותר ודאות.
מה לגבי תקציבים וכסף?
רגע, זה הרוב. תתפלא, זה הרוב. דבר שני זה כוח אדם. מדינת ישראל לא משקיעה את מה שצריך להשקיע ומה שמשקיעות מדינות אחרות בעולם, על מנת לייצר, לפתח כוח אדם טכנולוגי ברמה גבוהה. היום אי אפשר, התעשייה זה לא חוטבי עצים ושואבי מים. זה אנשים, זה הנדסאים, זה טכנאים, זה אנשים שיודעים לקחת, לפתח מוצר.
אבל שרגע, בישראל אני חושב, שיעור האנשים בעלי תואר ראשון הוא מהגבוהים בעולם.
קודם כל, אתה לא צריך דווקא בעלי תואר ראשון. אתה צריך טכנאים, אתה צריך הנדסאים, אתה צריך אנשים שיפעילו מכונות CNC.
מה צריך
לא עושים את זה, הממשלה לא מכשירה.
לעשות, להקים מוסדות חינוך טכני
יותר? היא צריכה קודם כל לעודד את הצעירים ללכת לחינוך הטכנולוגי. היום בתעשייה חסרים למעלה מ-10,000 עובדים, אנחנו לא יכולים לקבל אותם, הם אינם, יש מכונות מודרניות שעומדות סגורות, כי אין מי שיפעיל אותם. ולכן זה באמת דבר שמדינה עושה, כי המדינה היא זאת שדוחפת אנשים לחינוך טכנולוגי, כך למשל את גרמניה, בגרמניה להיות מייסטר זה כבוד גדול. המומחים האלה חסרים לנו, והם מפריעים לתעשייה להתפתח, כך שזה כבר דבר שלישי שהממשלה יכולה לעשות. אם אתה שם לב, לא ביקשתי כספים מהממשלה, כי זה לא הבעיה במחסור.
אוקיי, כדי ללמוד עוד על תרומתה של התעשייה המקומית לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, איך אפשר לעודד ולפתח את התעשייה הזו, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק. תודה שרגע.
אז תסביר לי למה הנזק הזה, כי אני יכול להגיד לך, אני צרכן, ראש קטן, אני משלם 14 שקל ו-90 אגורות לחודש, נהנה ממחירים שפעם אפילו לא יכולתי לחלום עליהם, אני לא רוצה בכלל, אתה יודע, ללכת איתך אחורה לשוואים המטורפים של חברות הסלולר, והתעריפים העצומים שהם שדדו אותנו לאורך שנים, ואתה יודע, אני אומר לעצמי, בסדר, אני לא יודע מה מדברים איתי עכשיו על טכנולוגיות עתידיות, המדינה תפסיד, לא תפסיד, אני משלם 14 שקל 90 לחודש, פעם שילמתי 600 או 700 שקל לחשבון סלולר, מה זה מעניין אותי כל הסיפור הזה עכשיו, שאתה לוקח אותי לטווח הארוך, לא מעניין אותי.
אז אני אגיד לך, ככה, נכון, חגיגה סקרנית, כולם נהנים, הכל טוב ויפה. ההשפעה שזה היא אדירה, ואני אגיד לך למה. אנחנו, סתם, תודה, בוא, אתה מדבר על היום יום. בסופו של יום, כשאתה נוסע לא משנה באיזה כביש, ובסוף נופל שם אתר, אז ומקטק שלך השיחה, אז השירות שלך נפגע. ואף אחד לא ירים את האתר הזה כמו שירימו אותו פעם. בסופו של יום, כאשר אתה צריך לקבל קליטה יותר טובה בתוך הבית שלך, אז אף אחד לא יעיז, לא יסכים לשים לך אתר יותר קרוב לבית, כדי שאתה תוכל לקבל גישה יותר טובה. ואז אתה פשוט קבל ביצועים כל כך גרועים ברשת, שאתה לא תבין למה המכשיר שלך מקרטיה. כשאתה תצטרך לקבל שירות על כל דבר, אתה יודע, לא משנה בין אם אתה נוסע לחול, או בין אם אתה יש לך איזושהי בעיה באיזה חשבונית או משהו, ואתה צריך לחכות יותר זמן, אז איכות החיים של כולנו נפגע. וזה בכלל לפני שאנחנו מדברים על כך שהחיים המודרניים שלנו פשוט דורשים יותר ויותר מהירות, דורשים יותר ויותר קיבולת. ואת זה אפשר לעשות רק דרך השקעות. ואם לא יהיו כאן השקעות, אז אנחנו פשוט נפגר תשתיתית, וכל המדינה תסבול מזה, ויש לא מעט מחקרים שמוכיחים חד משמעית את התרומה של תשתיות תקשורת מתקדמות לתמ"ג ולרווחת המשק. ולכן, אתה יודע, בסוף באמת, אוקיי, חסכנו כמה שקלים, אבל מה זה עוזר לי, וזה אם הורידו לי אתר, בגלל שהיו צריכים לחסוך כסף, ואני לא מקבל קליטה בבית, או במקום העבודה שלי, או שיש לי ניתוקים בכביש. ולכן צריך לקחת את זה בחשבון.
תגיד, איך הגיעו המצב, חברות הסלולר, כזה מצב, שפעם הם היו באמת בוננזה אדירה, שוויים מטורפים של מיליארדי שקלים כל חברה, איך הגיע המצב שבו הם נעלות מלחמה עקובה מדם? אני באמת לא זוכר כזאת מלחמת צרכנים על תעריפים ודברים מהסוג הזה, וביותר, אנחנו פחות, אוקיי, נגיד שאנחנו אפילו יודעים איך הגיע, מכירים את כל התהליך עם, 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 עם כחלון ועם הניידות, עם כל הסיפורים שהיו כאן, הכל נהדר. מה אתה רואה בעתיד עם הענף הזה? נסה קצת לצפות פני עתיד.
אני חושב שמה שיקרה כאן, ואני אומר את זה על סמך הערכה שהרגולטור באמת לא יתערב, כלומר, הרגולטור יצר את המשבר הזה. בוא נבין את זה, בוא נשים את הדברים על השולחן. בסופו של יום, המציאות היום היא לא הרבה שונה מאשר המציאות לפני שנה וארבעה חודשים, כאשר הכניסו את טקסטון לשוק. מה השתנה כאן? אז אנשים קצת שוכחים, אנחנו חיים מסקנדל לפסטיבל. אז בסופו של יום היה כאן את חזי בצלה, שנכנס כאן רק לפני שנה וארבעה חודשים, והמדינה הכניסו. המדינה הכניסה אותו למרות שהיו לנו כאן מספיק מפעילים, והיו מפעילים וירטואליים, וכולנו ידענו לאן השוק הזה הולך, וכולנו חווינו את ירידות המחירים המטורפות, אז למה הכניסו אותו? אז לכן, מה שאני מעריך, מה שאני רוצה להגיע מהנקודה הזאת, זה לא בא להגיד בעצם בזה, תשמע, השוק יתקן את עצמו, והוא צריך לתקן את עצמו,
מה זה אומר תקן את עצמו? אתה מתכוון לומר שחלק מהשחקנים לא יהיו קיימים עוד באיזושהי תקופה זמן?
כן, כן, אנחנו לא נראה את אותו שוב. תראה, אני גם רוצה להגיד, זה טוב ששאלת, אני רוצה להגיד באותו משפט, אני לא רואה מחר, אני לא רואה לא בחודש ובחודשיים הקרובים, אני לא רואה חברה קורת, בסדר? אנחנו כולם מסמנים בשוק, אתה יודע, מסמנים את סלקום כחברה אולי היותר פגיעה, אבל לא סלקום ולא אף מפעיל אחר הולך לקרוס מחר. ולכן אני חושב שהתהליך הזה יהיה קצת יותר ארוך, אבל בסוף, שוק התקשורת יצטרך להתאזן בדרך של מיזוגים ורכישות. זאת בעצם השאלה היחידה שיש לנו בשוק. מי המצמץ ראשון, מי קרוס ראשון, ואיך ייראו המיזוגים בשוק. זה הסיפור שלנו לשנים הקרובות בשוק התקשורת.
ולגבי התעריפים שאנחנו משלמים, אתה חושב שזה נקודת שפל שממנה רק הם יעלו? כי אני גם לפני כמה חודשים שמעתי את הערכה הזאת, ואז פתאום המחירים ירדו עוד מדרגה כלפי מטה. אז נשאלת השאלה, עד לאיזה טווח זמן אתה רואה את המחירים ברמות האלה, הנמוכות האלה, אולי אפילו, לא יודע, אולי יותר נמוכות, או שאתה אומר זו נקודת השפל לדעתך?
אני אגיד לך משהו, אני אנסה, אם יש לי דקה, אני אסביר, בסופו של יום, התחרות בשוק, מכיוון שהיא כבר לא רציונלית, היא גם לא רציונלית, בוא נגיד את האמת, היא גם לא רציונלית, לא ב-15 שקל ולא ב-20 שקל ולא ב-25 שקלים. התחרות, המחירים בשוק הם לא נורמליים, והם הגיעו לרמות כל כך נמוכות, שזה באמת כבר לא משנה, אתה יודע, מי יוריד את המחיר, וזה עוד מה, אוקיי, אז אם מחר אקספון יגיבו למבטא של עוד מובייל, ביתנו בעוד 3 שקלים או בעוד 4 שקלים פחות, זה כבר לא משנה. בסופו של יום אנחנו רואים כאן מערכת של אינטרסים שהיא הרבה יותר רחבה מאשר רק שוק הסלולר. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאם מחר הוט תרגיש שהיא יותר נלחצת בגזרת הטלוויזיה ושם מתחילה לדמם ולאבד הרבה מאוד מנוי, יכול להיות שתגיב אפילו בצורה יותר חביבה ותבוא עם 10 שקלים. זאת אומרת, מערכת השיקולים של קבוצות התקשורת היום, זה לא רק כלכלה נטו ותחרות במגזר ספציפי. אנחנו רואים ממש תחרות שזה שחיקת גרונות, אתה יודע, לכל האורך ולרוחב, והם פשוט כולם יורים בכולם. לכן אני לא חושב שמישהו יכול להגיד איפה זה יעצר, אבל בטוח שבסופו של יום, אתה יודע, זה צריך להתאזן באיזשהו מקום. זה ברור שמשהו יקרה.
כן. טוב, אני מזכיר לך שאנחנו מדברים, אתה בטלפון סלולרי, ואני מזכיר לך שאנחנו מדברים כבר כמעט 20 דקות וזמן אוויר, אבל בניגוד לעבר אנחנו לא משלמים על הזמן הזה, אבל בכל מקרה היה תענוג לדבר איתך. תודה רבה, גדי פרץ, כתב ופרשן התקשורת של גלובס. תודה רבה לך, להתראות.
תודה, להתראות.
עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.